con los dedos.
¿Está ahí?
¿Qué? ראובן, אתה אחראי מי שנכנס בהם יצא לידו לשתד אחי, בסדר? תמזרתי איתך. טוב, שעה טובה בעזרת השם. נקרא שתי מקורות רגע של המבוא, ואחרי זה כמה הערות, ומשם ניגש לשיעור הראשון בעזרת השם. אומר הרב במאמרי ראייה, מאמר שנקרא תורת ארץ ישראל, קטע קצר מהמאמר, ניפגש עם המאמר הזה בהמשך, עם עוד חלקים שלו בעזרת השם, בהמשך השנה. זהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. דברי חז"ל במדרש בראשית רב. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות. דור הנבילה והפריחה, בין הזמן של האורה והאפלה, של הייאוש והביטחה. וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה הצבורים בקרבו ועושים אותו כמרקחה וכהר געש שלא ידע שלב. לא, אנחנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנחנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוהי, בהגותיה ורעיונותיה של תורת אמת. את היופי הנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם שעל פיה ובקרבה. כמה היא תורת אמת ותורת חיים. אשר לטעום וקל בחומר להתאים כל אלה במובן המלא אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. אנחנו מדברים הרבה בישיבה על תורת ארץ ישראל בתוך הפן הלימודי, הרבה משתדלים לעסוק בזה, בייחוד הלכה והאגדה, בלחבר פרטים לכללים, גוף ונשמה, להביא את המשמעויות הפנימיות של הדברים. אבל יש עוד עוד מישור, עוד פן רחב של תורת ארץ ישראל שהרב מדגיש אותו פה, ועוד רגע נראה אותו גם בגרת הנקבה, שהוא איך כל כוחות החיים ועבודת השם והפנים השונות בצד הפרטי ובצד הלאומי, איך כל אלה מתרוממים גם כן מאורה של תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל זה לא משהו רק במישור השכלי, בהבנה הפנימית של דברים, זה ודאי דבר מאוד מרכזי בתורת ארץ ישראל, אבל תורת ארץ ישראל, אומר הרב, היא צריכה גם לרדת לתוך החיים עצמם, להאיר לנו את כוחות החיים השונים, את התחומים השונים בעבודת השם, וזה מה שאנחנו בעצם רוצים קצת לנסות להעמיק בו וללמוד אותו בעזרת השם. עוד מקור שנוגע בנקודה הזאת, מקור שאנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים, בגרת צדיק וב, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שופע שפע רוח הקודש ומבקש לחול על כל תלמיד חכם ומבקש ללמוד תורה לשמה, קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים, והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות הכל מלמעלה למטה, מה שאין כאן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמב על אדמה טמאה, אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזו הערה, להתקרב לרוח חלוקים חיים השוכן על עמו פה בארץ חיים, על הגאולה לתלמוד ירושלמי ועל התמורת תלמוד באוויר. זוהר חדש. הידיעה הזאת, כן, הרב אומר, ההבדל העצום הזה בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, אנחנו מדברים עליו הרבה, הזכרנו זה כמה פעמים את האיגרת הזאת, שבארץ ישראל יש חיבור בין האור של רוח הקודש הכללית, המשמעות הפנימית של דברים, איך היא יורדת לכל הפרטים, ולא נרחיב בזה כרגע, וזה נרחיב בזמנויות אחרות בעזרת השם. אומר הרב, הידיעה הזאת היא לא רק ידיעה תיאורטית, היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדרה ועל סדרי הלימוד, ושימו לב, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום מורו של עולם. אחרי זה גם על הסברות, ההוויות, החידושים וכו' וכו'. את הידיעה הזאת של האור המיוחד של תורת ארץ ישראל, היא משהו שהוא אמור לרדת ולהשפיע גם על צורת הלימוד שלנו, מה שאנחנו משתדלים לעשות הרבה, אבל אומר הרב, גם על עבודת השם שלנו. עבודת השם בארץ ישראל לא יכולה להישאר בדיוק אותו דבר כמו שהייתה בגלות. היא חייבת להתרומם עוד קומה. נכון. מוזכר פה הרב מזכיר ביטוי, נכון. סדר העבודה השלמה, ראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים. אני חושב שכל מי שיושב בחדר הזה עונה על ההגדרה הזאת. אבל אני כן אגיד, אבל שאני מסכים לדיוק שלך, שגם בזה יש רמות. כמו שהרב אומר בהמשך, תראו בשורות האחרונות, כל דבר שבקדושה, כמו כן בחול, ישנן מעלות ומדרגות וכו'. אבל גם בדבר הזה, ועוד רגע נרחיב טיפה כמה הערות כלליות לפני שנתחיל את השיעור הראשון, עכשיו אנחנו עדיין במבוא. גם בדבר הזה, ודאי שיש הבדל בין הצדיקים הגדולים, שאצלם עבודת השם בארץ ישראל מתרוממת למדרגה של ייחודים, של שמות אלוקיים ובכל מיני דברים שהם, הלוואי שנזכה למדרגה שלהם. אבל יש הרבה דברים שהם גם ברמה יותר פשוטה, או יכולים להציב לנו שאיפות שגם כן נוגעות אלינו. וזה נראה בעזרת השם, בסדר? אבל אני מסכים גם לדיוק שאמרת, בסדר? יש גם דברים שהם כן קשורים גם לגדולי הדור. עוד מעט נקרא עוד משפט שחוזרים עליו הרבה פעמים, וגם בהקשר הזה מודגש: יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל. להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת נור תורתה ולאור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. חלק, כן הרב אומר, הגלות הראשונה בעולם הייתה בעקבות חטא המרגלים. גלות מצרים היא עוד לא כעונש, היא משהו כחלק מהמהותי בהתאבות של עם ישראל בדווקא. אבל הפעם הראשונה שהעם ישראל נגזרה עליו גלות, בעצם ניתוק מארץ ישראל, זה במדבר, חטא המרגלים, נגזר 40 שנה ללכת, עוד 38 שנה ללכת במדבר. והתוכן של החטא היה מאיסת ארץ חמדה. לכן תשובת המשקל זה לבשר את ערכה של תורת ארץ ישראל, ערכה של ארץ ישראל, והבסיס זה ערכה של תורת ארץ ישראל. ואנחנו רוצים גם להיות שותפים קצת לפי קוטן כוחנו, לבשר את ערכה של ארץ ישראל, גם בהקשר הזה, איך החיים שלנו מוארים מאורה של ארץ ישראל, החיים הפרטיים, החיים הלאומיים, עבודת השם שלנו לקומה חדשה. ובעזרת השם לזכות, כמו שהרב אומר, הלוואי שנזכה אחרי כל המאמצים להביע חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה וכו' וכו'. עד כאן המבוא לתאר רק את המגמה, מה אנחנו רוצים לעשות. עוד מעט נעיר כמה הערות, אבל קודם יעקב רצית לשאול משהו. אחר כך. אז המגמה שלנו בשיעור הזה, בעזרת השם, היא לברר ביחד, לעבור כל פעם עוד תחום ועוד נקודה בעבודת השם ובכוחות החיים שלנו הפרטיים או הלאומיים, ולנסות לראות איך התחום הזה הוא מואר מכוחה של ארץ ישראל. ופה אני רוצה להעיר כמה הערות, חלק טכניות, חלק יותר מהותיות. בחלק מהשיעורים אני מקווה שיתחדשו דברים. יכול להיות שהרבה שיעורים שלא יהיה בהם חידוש מצד עצמו, אבל החידוש הוא לראות הרבה דברים שנגיד פה, זה דברים שאנחנו מכירים אותם, רק לא תמיד ידענו לקשר שזה קשור לכוח של ארץ ישראל. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שנדבר על, לא יודע מה, מה זה מידת הענווה בארץ ישראל, מה זה תפילה בארץ ישראל, מה זה לימוד תורה בארץ ישראל, מדברים הרבה, מה זה, למה האמת והשלום קשור לארץ ישראל, מה זה כלל ישראל, מה זה, וכו' וכו'. יכול להיות שהרבה דברים, זה דברים שאנחנו מכירים אותם, עסקנו בכל מיני ברורים אמוניים בישיבה, אבל החידוש, לפחות בשבילי, שאני חווה בחודשים האחרונים, שקצת התחלנו לעסוק בזה בצורה יותר מסודרת, הוא פתאום לראות מול העיניים את המבט הכולל. זאת אומרת, לראות באמת שהמון דברים, המון תחומים שאנחנו עוסקים בהם ומדברים עליהם, דור של גאולה, בעניין הזה, פתאום להבין שזה לא סתם. זה דברים שהם הם, הם הולכים ומהירים בנו מכוחה של ארץ ישראל. וזה חידוש, זאת אומרת, לא שאנחנו מחדשים את החידוש, אני מכוון, בשבילי, זה פתאום לראות את זה בצורה כוללת, ואנחנו רק בהתחלה, בסדר, אני מקווה שדברים שילכו וימשיכו להתברר. לראות עד כמה ארץ ישראל היא באמת משפיעה על כל תחומי החיים ועל כל תחומי עבודת השם, בשבילי זה לבשר ערכה של ארץ ישראל. בסדר? גם אם אין חידוש, אני מקווה שגם יהיה חידושים גם בתוכן של השיעורים, אין בית מדרש ולא חידוש, אבל גם אם לא יהיה חידוש בתוכן עצמו, אני חושב שהסידור של הדברים והמבט הכולל הוא חידוש. בשביל זה צריך כל מי שרוצה לעשות פה ברור משמעותי, אז חשוב כמה שאפשר לשמור על רצף והתמדה, בעזרת השם להצליח לקבל את המבט הכולל הזה. הסתייגות חשובה, כמו בכל הנושא של לימוד תורת ארץ ישראל, גם בלימוד גמרא, אנחנו תמיד מדגישים שאנחנו לא באים חס ושלום לבוא ולזרוק ולזנוח את הלימוד שהיה בגלות 2000 שנה ולהגיד אנחנו מתחילים פה עכשיו דף חדש, חס ושלום. עם ישראל במהלך ההיסטוריה הולך ובונה מטען רוחני אדיר שהולך ומתפתח גם בגלות, וזה לא סתם, דיברנו על זה גם למה יש דברים שדווקא בגלות מתפתחים, ואנחנו רוצים לקחת את כל המטען הזה גם בלימוד תורה וגם עכשיו בהקשר הזה של עבודת השם, להעלות איתו לארץ ישראל ולקחת אותו ועל גביו לבנות קומה חדשה, לראות איך כל הדברים האלה שעם ישראל כבר, כל המנהגים וכל ההנהגות וכל העניינים והכיוונים, הם הולכים ועולים קומה בארץ ישראל. בסדר? אז אנחנו להיזהר ממשפטים אחרי שנלמד כל מיני דברים, נגיד טוב זה גלותי, זה... יש דברים שהם כאילו שהם נובעים מהגלות, אבל צריך לדעת שגם הדברים שנוצרו בגלות הם אנחנו לא זונחים אותם, צריכים לראות איך מרוממים אותם, איך עולים איתם לארץ ישראל וכולי ובונים קומה חדשה, אבל אנחנו בהחלט לא באים עכשיו כאילו בדור שלנו לבוא לבנות דברים מאפס, אנחנו באים כננס על גבי ענק, על גבי כל הדורות הקודמים, וזה נקודה נוספת חשובה. עוד הערה אחת חשובה מהותית ועוד שתי הערות טכניות. זה לא שיחת מוסר, אני אסביר מה זה, מה הכוונה. בשיחת מוסר המגמה היא לנסות לראות איפה אנחנו נמצאים ואיך מתרוממים משם. שיחת מוסר כללית או שיחה שאדם עושה לעצמו. כן? ואז לראות איפה אני נמצא, מה אני צריך לתקן ואיך אני מתרומם. לפעמים הדברים שנלמד פה הם כמה רמות מאיפה שאנחנו עומדים. לפעמים לא, לפעמים זה כן. זאת אומרת, אנחנו בשיעורים האלה פה אנחנו רוצים להציב שאיפה, כאילו איזה דגל, להבין לאן ארץ ישראל רוצה להרים אותנו, ויכול להיות שאנחנו עוד לא שם, יכול להיות שעכשיו בעבודת היום-יום נחזור כמה שלבים אחורה, ולראות איפה אני עומד, מה אני צריך לתקן, בסדר? זה לא שעכשיו ראיתי משהו בשיעור ארץ ישראל, ישר אני רץ לשם. לבדוק אם זה באמת המקום שאני נמצא בו. אבל כן, גם אם אני לא נמצא בו, חשוב להבין לאן ארץ ישראל רוצה להרים אותנו. אם נדבר על הנבואה בארץ ישראל, לא בטוח שזה מה שמחר בבוקר אני עכשיו הולך לעבוד עליו. יכול להיות שיש עוד דברים יותר בסיסיים שאני... אבל מצד שצריך להבין שנבואה זה משהו שאמור להתחדש בארץ ישראל. זה הערה נוספת. שתי הערות טכניות, המסגרת של השיעור זה עד שעה, בסדר? 6-7, אבל לפעמים יש שיעורים שהם יותר קצרים, זה חצי שעה, אז אנחנו לא נמשוך את המעבר, זאת אומרת, בין חצי שעה לשעה בגדול, סתם אני רק בסדר שנדע למה להתכונן נפשית. ובקשה האחרונה, כל מי שיש לו מקורות בהקשר הזה, שהוא חושב שהם רלוונטיים ונוגעים בעניין של כוחה של ארץ ישראל, נשמח מאוד שיגיע אליי בזמנה הפנוי ויראה לי, בסדר? בעזרת השם שנכניס את זה במקום המתאים, אחר כך בשנה הבאה. טוב, עד כאן הקדמות, שאלות, וניכנס לשיעור הראשון. ארץ ישראל אנחנו נראה גם פסקאות הזה בהמשך, כאילו בהקשרים מסוימים, אבל ארץ ישראל היא משהו חי, בסדר? הרב מספר כשהוא היה פעם בשוויץ, כי הרופאים אמרו לו ללכת לנשום, היה צריך מבחינה בריאותית ללכת לנשום אוויר הרי, הוא הלך, ככה הלך עם המלווה שלו, לא זוכר מי היה, והוא נהנח ככה, והמלווה שלו, הרב תראה איזה הרים יפים. הוא אומר, כן, אבל הערים בארץ ישראל הם מדברים אליי, ופה הערים הם דוממים. אז הרב ראה את זה, אנחנו, אצלנו זה יש סיסמה, בסדר? אבל ארץ ישראל זה דבר חי. ויש בהרבה בחינות, ורואים את זה, גם עכשיו אנחנו עוסקים בזה מסכת קידושין, גם בזה ניגע בהזדמנות אחרת, לא בהקשר הזה, בלימוד המסכת, שיש איזה קשר של איש ואישה. מתואר הרבה פעמים, הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מתואר בנביא כקשר של איש ואישה. כן. כי בו עלייך עושייך וכו' ועוד. לא יאמר עוד להרצך שוממה, כי בעולה. וכמו שאיש ואישה, ברגע שמתחילים לחיות ביחד, מופיעים כוחות חיים שלא הופיעו עד עכשיו, זה קורה גם ביחד בין עם ישראל לארץ. גם ישראל וארץ ישראל מתחברים, כמו משל הקרן בכוזרי במאמר שני. ארץ ישראל פתאום מתחילה להוציא כוחות שעד עכשיו היו רדומים, כמו צורה פשוטה, פירות. רואים שארץ ישראל, וזה מדהים. זה היה, זה בעיניים, עדויות ברורות, מהלך ההיסטוריה. ארץ ישראל הייתה שומע, לא הצליחו להוציא פה תבואה. ורק מגיעים לפה החלוצים, פתאום, בטווח שנים קצר, כמות הפירות שמייצאים אחר כך חוץ לארץ, זה לא היה דומה לשום דבר. זאת אומרת, ודאי זה משהו ניסי. אתה רוצה לקרוא לזה משהו מיסטי, תקרא לזה משהו מיסטי. אני אומר, זה משהו ניסי, משהו באמת, יש סגולת הארץ. ואותו דבר עם ישראל. המון כוחות של עם ישראל שלא יצאו לידי, לא באו לידי ביטוי בגלות, פתאום מגיעים לארץ ישראל, ובדורות קצרים, פתאום מתחילים לפרוח המון כוחות. אז כן, יש קשר של חיים, והוא מתבטא בהמון מישורים שאני רוצה לגעת בהם.
השאלה היא,
יש מעבירים לארץ ישראל ועזורים לכלל, ואז משהו אחר, או יש משהו, כאילו,
אם היה אחד
הגיע
לארץ, זה גם היה
תפקיד
העבודה
הזאת,
היא גם
איזה, שזה, כמו שבשביל כלל לאור, וכאילו... יש צעד כזה של כל פרט שגר בארץ ישראל, הוא כבר זוכה, כמו שהרב אמר פה. אפילו תלמיד חכם שרוצה ללמוד תורה לשמה בארץ ישראל, הוא זוכה לרוח הקודש. אבל... בוודאי שעל כלל האומה זה משפיע בצורה הרבה יותר חזקה, זה דברים שמוארים, וגם כלל האומה זה אופה, זה קשור להופעה של ארץ ישראל, אבל ניגע
לזה. באמת, אפשר להיות בארץ ישראל ולהרגיש בחו"ל, אני יכול לציין, שום דבר לא
ישפיע עליך. אז אם מרגישים את זה, זו עוד שאלה, אבל בסדר, בואו נשאיר ונראה לאט לאט, כן.
אם ארץ ישראל כל כך מיוחדת, יש בה את כל הכוחות האלה, אז איך יהודים יכולים לעבור בחו"ל? כאילו, איך הם לא רואים את זה עם הכוחות האלה כל כך גדולים, איך זה יכול להיות?
שאלה טובה, שאלה טובה, אני לא יודע לענות עליה, ואנחנו רוצים, דרך הבירור שלנו, שקודם אנחנו נברר אותו, ואחרי זה לאט לאט יצא החוצה, שעצם הבירור גם פועל בצורה סגולית, זאת אומרת, ככל שנעיר יותר את האור של ארץ ישראל, אני מאמין שיותר ויותר יהודים יימשכו לפה, אבל מה שכן, רואים שבמאה השנה האחרונות הגיעו לפה כמויות אדירות של יהודים, אז רואים שעם ישראל נמשך לפה. נכון שהקצוות, היהודים שנמצאים בקצוות ולא זוכים להערה הזאת, אז זה נכון גם שיש גישות של תלמידי חכמים, פחות ופחות, אבל עד לפני תקופת השואה זה הרבה יותר רווח לצערנו, שהתנגדו לעלייה לארץ, מה שהיום פחות ופחות קיים, זה גם היה מעכב, בסדר? אבל הרבה גדולי ישראל אמרו על זה שהיא טעות קשה, בסדר? אבל אנחנו לא יודעים לענות מה גורם לזה שבאמת לא יראו את האור הזה, אבל אנחנו משתדלים להרבות אור, לא להילחם בחושך, אלא להרבות אור, ומכוח זה בעזרת השם. טוב, אז בואו ניכנס לדברים בעזרת השם. נושא הראשון שניגע בו, לדעתי, אחד הנושאים הכי מהותיים, ואני מאמין שכולכם מכירים אותו מזוויות כאלה, אבל בכל זאת בואו נלמד אותו ביחד. קיום המצוות. איך קיום המצוות מואר באור חדש כשעולים לארץ ישראל? אז לגבי מצוות שתלויות בארץ, זה ברור, כן? מצוות שמיטה לא קיימת בחוץ לארץ. תרומות ומעשרות לא קיימים בחוץ לארץ. אולי בסוריה, מקומות שהם חלק מארץ ישראל שכבשה בתקופת דוד המלך, אבל בעיקרון לא קיים בחוץ לארץ. בסדר? אבל זה ברור. אבל מצוות תפילין, עם ישראל הניח תפילין אלפי שנים, ומניח תפילין גם בארץ ישראל. יש בזה הבדל. שבת, יש בזה הבדל, לולב, סוכה, וכן הלאה. האם הדברים האלה הם גם כן יש, קורה משהו כשעולים לארץ ישראל? אומר הרמב"ן, על הפסוק בבראשית, וישמור משמרתי, צוותי החוקותי ותורותי, הקדוש ברוך אומר על אברהם, אומר לי יצחק, על אברהם, כן, ישמור משמרתי. אומר רש"י, מה זה וישמור משמרתי? בקולי, כשניסיתי אותו. שמע בקול, כן, בקולי, שמע אליי כשניסיתי אותו, משמרתי גזרות להרחקה, כגון שניות להריות. שניות להריות זה גזרות דרבנן. אז הקדוש ברוך הוא כאילו רש"י אומר שאברהם אבינו שמר גם את הגזרות דרבנן. שבות, כן, זה שבט מצוותיי. מצוות שאילו לא נכתבו, דינו שיכתבו, כגון גזל ושפיכות דמים, זה מצוותיי. חוקותיי, דברים שיצר הרב, עוד גדולים גילולים משיבין עליהם, כגון אחידת חזיר, לבושת שעטנז, שאין טעם בדבר. תורותיי, להביא תורה שבעל פה, לאחר המשל מסיני. זאת אומרת, אברהם אבינו שמר את כל התורה כולל גזרות דרבנן. זה מה שאומר רש"י. אומר הרמב"ן, אם כן יהיה, אם כן יהיה כל זה בנוי על דעת שאברהם מקיים ושומר את התורה שלא ניתנה. כן? חייבים להגיד, יש דעה בחז"ל שאברהם שמר את כל התורה עוד לפני שהיא ניתנה. נעשו לו שתי כליותיו כשני רבנים וכולי, שמר את כל התורה כולה, אפילו גזרות דרבנן. כך אמרו בפסוק, ויתן להם יוסף עגלות, כן? מה זה? נכון, שיוסף נתן לאחים עגלות שילכו איתם ליעקב אבינו. למה הוא נתן להם עגלות? אומרים חז"ל במדרש, שהם למדו פרשת עגלה ערופה, כדי לרמוז ליעקב, אתה זוכר הדבר האחרון שלמדנו ביחד חברותא לפני ששלחת אותי לאחים, ומאז נעלמו עקבותיי ל-20 שנה, היה עגלה ערופה. אז כתוב שיעקב רואה את העגלות, ותחירו אחרי יעקב אביהם, אז הוא באמת רע. אז אם הם למדו פרשת עגלה ערופה, איך היה עגלה ערופה? עגלה ערופה, קראנו את זה השבת, נכון? מתן תורה. איך יעקב אבינו לומד יוסף עגלה ערופה? תשובה, כי אברהם שאמר את כל התורה, והוא העביר את זה ליצחק, העביר ליעקב, יעקב מעביר ליוסף פרשת עגלה ערופה. וכו'. ואז שואל הרמב"ן בפסקה הבאה, ויש לשאול, אם כן, איך הקים יעקב מצבה? יעקב מקים מצבה. יש איסור בתורה להקים מצבה. ואיך הוא נשא שתי אחיות? יש איסור בתורה לשאת שתי אחיות. ואמרם נשא את דודתו. משה רבנו הקים 12 מצבה. איך אפשר שיהיו נהגים יותר בתורה במה ששר אברהם אביהם על עצמו? וקבע לו השם שכר על הדבר, והוא יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו. וביעקב דרשו ששמר את השבת וקבע תחומין. כן? אז אולי ביעקב נתרץ שזה בגלל שבת שכולה כנגד כל התורה כולה וכו'. והרב הרמב"ן מציע פה עוד תשובות, אבל אז מגיע הרמב"ן ואומר, אני מדלג קצת, אם תרצו תראו בדמוכם הפנות, ואני ראה אליי, רואים פסקה אחת לפני הסוף, ואני ראה אליי מדעת רבות, אחרי שהוא מציע זו תשובה אחרת, אומר הרמב"ן ככה, ואני ראה אליי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקודש, ועסק בה ובטעמי מצוותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה. אברהם אבינו ברוח הקודש השיג את כל התורה כולה, ואת מצוותיה וטעמי המצוות, והוא שמר את כולה בגדר מי שאינו מצווה ועושה. הוא עוד לא קיבל ציווי, ציווי רק עם ישראל מקבל כאומה, אבל אברהם אבינו כבר שומר את התורה בגדר של מי שאינו מצווה ועושה. ושמירתו אותה היה בארץ בלבד. מה שאברהם אבינו שמר את התורה זה רק בארץ ישראל. ויעקב בחוץ לארץ נשא שתי אחיות. איפה יעקב מתחתן עם האחיות? בארם נהריים, אצל לבן. הוא לא היה בארץ ישראל. ודרך אגב, ורחל בכניסה לארץ נפטרת. נראה את זה עוד רגע ברמב"ן אחר. כדי ש... יעקב נכנס לארץ עכשיו, הוא... בעיה עכשיו שינסו לשתי אחיות. היא נפטרה בכניסה לארץ. וכן אמרם, גם אמרם שנושא את דודתו זה היה במצרים, כי המצוות משפט אלוהי הארץ הן, אף על פי שהוזרנו בחובת הגוף בכל מקום, קידושין למד וב, מצוות שהן חובת הגוף, אז חייבים עליהם גם בחוץ לארץ, אבל יש הבדל יסודי בין החיוב בחוץ, כן, חייבים, מצוות שכילין חייבים גם בחוץ לארץ, שבת חייבים בחוץ לארץ, וכו' וכו', זה חובות הגוף, זה לא כמו מצוות התלויות בארץ. אבל יש הבדל יסודי בין החיוב בחוץ לארץ לבין החיוב בארץ ישראל. וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה בספרי שעוד רגע נראה, ואני ארחב בו בעזרת השם, בעוד מקום ברמב"ן שעוד מעט נראה, וכולי. ויוסף בכל זאת שמר את השבת במצרים, למה? אם לא נמצאים בארץ ישראל, למה יוסף שמר את השבת? בגלל שהיא שקולה כנגד כל המצוות, עידות על חידוש העולם, ורצה ללמד את בניו אמונת בריאת העולם, והוציא מליבם כוונת עבודה זרה ודעות המצרים, וזאת כוונתם. בסדר, אז הרמב"ן מסכם. אם אברהם כבר שמר את כל התורה, אז איך יעקב אבינו נושא שתי אחיות, איך אמרם נושא את דודתו, כל השאלות ששאלנו, תשובה, זה לא היה בארץ ישראל. אז אחרי מתן תורה, חייבים גם בחוץ לארץ בכל המצוות. אבל לפני מתן, בגלל שהשורש של המצוות הוא רק בארץ ישראל, עוד מעט נראה את זה רגע יותר בעמקות, אז אברהם אבינו ויעקב ומשה וכולי, אמרם, שהיו עוד לפני מתן תורה, הם קיימו רק את התורה רק בצורה השורשית שלה, לכן רק בארץ ישראל, ובחוץ לארץ לא קיימו מה שלא היה הכרחי לקיים, עכשיו רוצים לשתי אחיות, נוסף שתי אחיות. וכו'. בסדר, זה נקודה ראשונה.
אבל המצוות צריך להתרשו, כאילו,
חזר, מה זה?
המצוות כאילו, עד חזר, כאילו, לא היה ברור,
ומה, אז רשום שאברהם ברוח הקודש עושה, למד את זה. כתוב, אפילו גזרות, לא רק דברים שלא ברור, כתוב על אברהם שאפילו גזרות הוא קיים, גזרות הרבנן. זה מה שהרש"י כתב, נכון? עוד פעם, משמרתי גזרות להרחקה, כאילו שניות להריות. מה זה שניות להריות? זה דרבנן שניות להריות, זה מסכת יבמות. זה לא הריות עצמם, זה שניות להריות. זה רק דרבנן, אברהם שמר את זה גם כן, ברוח הקודש. אבל רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ, אז הדברים, אז פה הם החליטו כבר, מה שנראה להם מהותי, כמו שיוסף החליט, שמירת שבת עכשיו זה מהותי, כדי לחנך את הבנים שלי, נמצאים בכל האמונה של המצרים, חייבים לבוא לתת להם, לעומת כל התאומה של המצרים, שיקירו שיש אלוקים שברת העולם וכו', ניתן להם שמירת שבת. אבל זה כבר עניין חינוכי. אבל בארץ אברהם שמר את כל המצוות, כי זה משפט אלוהי הארץ. ברוח הקודש הוא השיג את זה. המקור של הרמב"ן הוא בספרי. על הפסוקים בירמיה, הבן יקיר לי אפרים ילד שעשועים וכולי, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, שיתי לבך למסילה, דרך הלך, שובי בדולת ישראל, שובי אל הרי חלץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, הבן יקיר לי אפרים, כמה אני אוהב את עם ישראל, וירמיה הוא נביא של חורבן. זאת אומרת, למרות שעכשיו יוצאים לגלות, הקדוש ברוך הוא אומר, הבן יקיר לי אפרים, אני לא עכשיו זורק אתכם חס ושלום, יש פה היחד חמור, צריכים לעבור גלות קשה, אבל אתם הולכים, תזכרו, אתם הולכים כבנים שלי, הבן יקיר לי אפרים, ויש עכשיו עם זה השלכות עם האמירה הזאת, ההשלכות הם הציבי לך ציונים, אתם יוצאים, אל תשכחו, שימי לך תמרורים, אל תשכחו שאתם אמורים לחזור, כן, שובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך אלה, אתם לא הולכים עכשיו וזהו מתנתקים ממני, אתם הולכים לעבור איזה סדנת חינוך ארוכה של 70 שנה ו... גלות שנייה זה 2000 שנה, אבל אתם אמורים לחזור, תלכו כמו מי שאמור לחזור. אומרים חז"ל במדרש, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות, זה הציבי לך ציונים, היו מצוינים במצוות. מצוינים הכוונה, תתעסקו בהם, תהיו גם שונים מהגויים, וגם תהיו מצוינים בהם, כן? תדגישו אותם, תלמדו אותם, תקיימו אותם, שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם חדשים. משל המלך שכעס על אשתו, וחזרה בבית אביה, אמר לה, הווי מקושטת בתכשיטייך, וכשתחזרי לא יהיו עלייך חדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בני היו מצוינים במצוות שפתאום חוזרים לא יהיו לכם חדשים, שירמיהו אמר, הציבו לך ציונים, כן, זה ירמיהו למד א' אמור להיות פה, זה יצא מהסוגרן. ירמיהו אמר, הציבו לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהם, שימי לך תמרורים לחורבן בית המקדש, וכו' וכו'. טוב. אומר הרמב"ן בויקרא. כן, זה המקור, זה הספרי הזה הוא המקור, הציבי לך ציונים. מה עולה מפה אבל?
זה לא העיקר.
זה לא העיקר, זאת אומרת, הקיום בגלות, כשהקלה, אותה הקלה של המלך הולכת לבית אביה ומתקשטת בתכשיטים. למה היא שמה תכשיטים? בשביל אבא שלה. בשביל מי שמה? כדי שכשהיא תחזור לארמון של המלך היא לא תשכח. משמע שאין עניין עצמי בתכשיטים כשהיא נמצאת בבית אביה, כשהיא נמצאת בגלות. אותו דבר, אין עניין עצמי במצוות כביכול בחושה מצוות בחוץ לארץ. או נגיד את זה בצורה פחות חמורה. זה משהו אחר לגמרי. כל העניין העצמי של התכשיטים זה כשיש חיבור בין הכלה לבין המלך. כן, בין האישה לבעלה. בין עם ישראל לקדוש ברוך. כשיש נתק וכשיש מתנתקים מארץ ישראל יש נתק. אז המצוות הן רק כדי שלא נשכח כשנחזור לארץ. גם מצוות תפילין ושבת ולולב וכולי. זה העיקר שלהם בארץ ישראל. המקור המרכזי שבו הרמב"ן מרחיב את העניין הזה, זה לגבי פרשת האריות בויקרא, פרק י"ח, שם אומרת התורה, ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ וכולי. שם מדובר על איסורי האריות. כן, אסור להתחתן עם אסור אשת איש, אסור דודתו, אשת אביו, ביתו, בת בנו, וכו', כלתו, וכו' וכו' וכו'. כתוב, אם לא תשמרו, כן, ותטמע הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ. אם לא תשמרו את מצוות האריות, הארץ עלולה להקיא אתכם. אומר הרמב"ן, יש פה שאלה. כן? החמירה כתוב בעריות, בעבור הארץ שתתאמה בהן ותקיע לפשות העושות. והנה העריות חובת הגוף ואינן להיות בארץ. למה הארץ נתמת? מילא דרשת חז"ל ש-70 שנות הגלות בבית ראשון בגלל 70 שנות שמיטה שלא שמרו. אני מבין את הקשר. שמיטה זה מצווה של ארץ ישראל. לא שמרו את השמיטה, את השבת של הארץ, אז יוצאים לגלות כדי שהארץ עכשיו תהיה בשביטה. פה מובן הקשר. אבל למה על עריות, למה על גילוי עריות? מה זה קשור לארץ ישראל? מה, הארץ מרגישה עכשיו אם מישהו מגלה עריות? מה זה קשור? אומר הרמב"ן, כן. סוד הדבר בכתוב שאמר, בהנחל עליון גויים בהפרידון בני אדם יוצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כחלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. בעניין, כי השם הנכבד ברא הכל, כל העולם הקדוש ברוך הוא ברא, ושם כוח התחתונים בעליונים. על כל בריאה תחתונה בעולם הזה יש איזה כוח עליון, איזה מלאך, איזה שר בשמיים, שהוא המקור, הוא הכוח שהוא דרכו היא מקבלת את השפעה הרוחנית שלו. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע, כאשר נודע בהצטגנינות. כן, בכוכבים יש כל אומה, יש לה איזה כוכב שהוא דרכו מקבל את השפע שלה. מה שיותר מוכר, שמאדים, שאח לעשו, לרומי וכו' וכדומה. זהו שנאמר שחילק השם אלוהיך אותם לכל העמים, כי חילק לכולם מזלות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי עליון, נתנם להיות שרים עליהם. על המזלות, הכוכבים, יש מלאכים רוחניים, כעניין שכתוב, ושר מלכות פרס עומד לנגדי בדניאל, בכתיב הנה שר יוון בה, ואתם שומעים בחז"ל, עוד בדניאל, בנביא, בכתובים, כן? ואחרי זה בחז"ל, יש שר יוון, יש שר פרס, יש שר מצרים, נכון? חז"ל דורשים, ויער ישראל את מצרים, מת על שפת הים, למה זה בלשון יחיד? כי הם ראו, הקדוש ברוך הוא כביכול קפט את שרה של מצרים, הציל אותו לפניהם לראות שלא רק המצרים פה הם מתו, אלא השר הרוחני של מצרים מת, וכו'. כתכתיב אני יותר שם את זה מרצה פרס. והנה, השם הנכבד הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים לכל העולם. זה לא שנבין חס ושלום שיש שרים, אז כאילו עכשיו יש שר של רומי, שר, והם כאילו יותר חזקים, כאילו עומדים בפני עצמם. ברור שהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו אומרים, מלך מלכי המלכים. הוא שולט, אין כוח אף שר של אומה שעומד מחוץ לשלטון השם יתברך. כוח של כל השרים זה רק מה שם יתברך. אבל ארץ ישראל, אמצעות היישוב, היא נחלת השם מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל. בהנחילות עליהמו המיוחד, המייחד שמו זרע אוהביו. זהו שאמר, ויתן לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. וכתיב בירמיה, ויתן לי לעם, ואנוכי אהיה לכם לאלוהים. לא שתהיו אתם אל אלוהים אחרים כלל. זאת אומרת, בארצות האחרות, עוד רגע נראה את זה כתוב, בכל ארץ יש איזה שר שהוא שולט בארץ, כמובן הוא כפוף לקדוש ברוך הוא, אבל הוא עכשיו המושל על אותה ארץ. כמו שיש איזה לצורך העניין מלך, קיסר, עכשיו יש מושל בכל מחוז. אז כולם מכוח הקיסר, אבל עכשיו הוא תחת המושל הזה. אומר הרמב"ן, בארץ ישראל אין אף שר. הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ישר הוא זה שולט בארץ ישראל. זה עובר בצורה ישרה, לא שום דרך אף שר. ולכך אמר, סליחה, והנה קידש העם יושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצוות להיותם לשמו, ולכך אמר ושמרתם כל חוקותיו וכל משפטיו ועשיתם אותם ולא תקיא אתכם הארץ, וכתיב ואמר לכם אתם תרשו את אדמתם ויתן לכם הרשות אותה אני השם אלוקיכם אשר יבדלתי אתכם מן העמים, יאמר כי יבדיל אותנו מכל העמים אשר נתן עליהם שרים ואלוהים אחרים בתיתו לנו את הארץ שיהיו יתברך לנו לאלוהים ונהיה מוחדים לשמו. זאת אומרת, ההבדלה שלנו מן העמים שכל שאר האומות, כל אומה נמצאת באיזה ארץ, שהיא תחת איזה שר רוחני, שהוא תחת הקדוש ברוך הוא. אבל עם ישראל, כי בגלל שהשם בחר אותנו, ובחר את ארץ ישראל, הוא שם אותנו בארץ ישראל, ואנחנו ישר, באופן ישיר, תחת שלטון השם יתברך, בלי שרים בדרך. והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד, תקיא כל מטמא אותה, ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלים עריות. מכיוון שהארץ הזאת היא הנחלה של השם, היא לא עומדת תחת איזה שר. היא לא סובלת כל טומאה. והדברים האלה של גילוי עריות, ודאי זה אחד הטומאות החמורות, נכון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה העבירות הכי חמורות. יש בהם טומאה הכי גדולה. לכן הארץ היא לא סובלת, זה ארץ שבארץ, השכינה נמצאת בתוך הארץ, היא לא סובלת כל גילוי של תאומה, לכן היא מקיעה החוצה. מה שבחוץ לארץ, ברור שזה חטא, חס שלום, גילוי הארץ בחוץ לארץ בוודאי חמור, שיהוד עמים בחוץ לארץ, עבודה זרה בוודאי זה חמור, אבל שם אין הקאה, כי הארץ היא גם כך עומדת תחת איזשהו שר, היא פחות מרגישה, הארץ בחוץ לארץ, כן, האדמה, היא לא מרגישה את התאומה הגדולה, היא צריכה לחיות איתה. אבל ארץ ישראל לא סובלת, הקדושה של הארץ לא סובלת את התאומה הזאת של גילוי הראיות של שיהוד עמים, לכן היא מקיעה החוצה. כן, איתה?
זה כן קצת, כאילו, במשמעות הרוחנית,
הוא קרא לזה כפיסטי. ודאי, זה בעיקר זה. כל הסגולות שנדבר עליהן הן בעיקר במקום הרוחני. אתה לא רואה את הקשר המעשי. יש דברים שאתה תראה שאתה... מה? בסדר? בשביל להרגיש את זה אנחנו צריכים לפתח חוש רוחני, כי זה קדושה לא מרגישים. מרגישים אותה בנקודות קצה לפעמים, את איזה תפילה שאתה מאוד מתרומם, איזה יום כיפור, איזה בית מקדש, באמת יש השראה רוחנית. בוא נגיד כך, ככל שמתרומים יותר ומזכחים את עצמנו, אנחנו יותר יכולים לחוש גם את הקדושה. אבל ככל שאנחנו יותר נמצאים ברובד של חושים גשמיים, את הקדושה אנחנו לא מרגישים. קדושה זה לא נמדד לפי הרגשות שלנו. זה חשוב לדעת. בסדר? מה זה? לפי מה שהקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הקדושה, לימד אותנו בתורתו הקדושה. אם הקדוש ברוך הוא אמרנו ששבת היא קדושה, שבת היא קדושה, גם אם אתה לא מרגיש את הקדושה של שבת. אם הוא אומר שארץ ישראל קדושה, היא קדושה. אם הוא אומר לדרוך בהר הבית, כן, במקום קודש הקודשים. אני לא יודע אם עכשיו אדם פשוט כמוני שילך לשם, אני ארגיש שם איזה קדושה. יכול להיות שאני אגיד לעצמי ואני אתפעל כי אני אחשוב, לא בטוח שאני ארגיש, בסדר? כי מה לעשות, החושים שלי הם חושים גסים ושלא לא מעודנים מספיק. לא, אבל כשאדם זוכה לנבואה, זוכה לרוח הקודש, אז הוא יכול להרגיש את זה, סיפורים על גדולי ישראל, שהם הרגישו, כן, באיזה מקום של, עמדו במקום קדוש והם הרגישו את זה. אבל אנחנו אומרים, שבשביל זה צריך לפתח את החושים האלה, זה העבודה הגדולה של חיים. אבל בכל אופן צריך לדעת, המודעות לזה, שאנחנו מצאים בארץ קדושה, היא כבר גורמת לנו לתחושה אחרת, לגישה אחרת. אנחנו כרגע ברובד של המודעות, ולראות מה זה אומר כן בחיים שלנו, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה, כן.
אני צריך לדבר הפוך, למה הארץ מקיעה לשמיטה?
על שמיטה. זה מובן.
זה כל כך גס, אבל כאילו...
לא, בסוף ודאי שיש משהו יותר מיוחד, מצוות שחיות בארץ, יש בהן צד עוד יותר מיוחד בקשר לארץ מאשר מצוות אחרות. זה מצוות שבלי הארץ אין בכלל מצווה. שאר המצוות להיות בגוף, אתה יכול לקיים אותן בחוץ לארץ, בסדר? אבל ודאי שיש מעלה יותר מיוחדת במצוות שחיות בארץ. אז השמיטה, אם לא קיימת את שבת הארץ, אז עכשיו הארץ דורשת את השבת שלנו, בסדר?
אבל
יש את הבחינה
של
התאומה,
שזה כמו גילוי הראיות, ואיזו בחינה שזה כל כך חשוב לארץ?
לדוגמה, שבת, כמובן צריך לעיין בכל דבר לגופו, אבל שבת הארץ, זאת אומרת, אם אנחנו לא נותנים לארץ לשבות השבת שלה, איזשהו שלב אומרת, אני לא יכולה, אני בלי שבת, עכשיו מה זה, אנחנו בלי שבת, אם אדם עכשיו יחיה כאילו, ברמה הנפשית אפילו, בלי שבת אדם כאילו, שבוע, שבועיים, הוא יתפרק, בטח ברמה הרוחנית, אז כאילו יש פה איזו אמירה, הארץ, לא נותנים את השבת שלה, בסוף היא דורשת אותה, בסדר? אבל זה עוד עניין, כן.
יש
דווקא
מינה בארץ ישראל בין עם ישראל לבין הגויים שנמצאים
לו? כן.
בסופו של דבר לא רואים
הכאה
ב...
לא רואים מה?
לא רואים הכאה שמתבטאת בגויים. רואים את ההכרת בעם ישראל.
כן, אני חושב שלפי חיבתן תורתן...
יש שם הקדוש ברוך
הוא? אני חושב, לפי... קודם כל, אם את נראה את זה גם ביחס לגויים, רגע, עוד שנייה.
אם זה מקביל, אם זה מקביל בארץ ישראל שאנחנו לא נמצאים תחת שום מלאך, אלא ישר הקדוש ברוך הוא, אז אותה הקבלה זה גם שאנחנו בתור עם נמצא מתחת לקדוש ברוך הוא, ואין בינינו לקדוש ברוך הוא עוצר בשוק.
שני הדברים נכונים. יש דברים שהארץ דורשת, גם מגויים היא דורשת אותם, עוד רגע נראה. יש דברים שזה דווקא עם ישראל, זאת אומרת, גוי לצורך העניין לא צריך לשמור שבת. כאילו, אצלו זה לא תאומה אם הוא לא שומר שבת. אני חושב, לגבי שבע... אבל לגבי שבע מצוות בני נוח, גוי שנמצא פה לא שומר שבע מצוות בני נוח, הוא צריך לעוף מהארץ. לא היום, היום אין לנו את הכוח, אבל בעיקרון. תנאי להיות פה לגוי שרוצה לגור בארץ, יכול לגור בארץ. יש תנאים, מה שנקרא גר תושב, לא גר צדק. גר תושב, יכול להיות בארץ, אבל התנאי הבסיסי ששמור שבת מצוות בני נוח, אחרת אין לך מה לחפש פה אם אתה לא שומר שבת, בסדר? אבל שבת זה לא שבת מצוות בני נוח, אז אין בעיה שגוי יגור פה ולא ישמור שבת. אבל לעם ישראל כן בעיה שיש עוד שבת. בואו נמשיך ברמב"ן. והנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, אין טהרה בשלמה. בעבור המשרתים המושלים עליה בעמים טועים אחרי שריהם לעבוד גם אותם, כך אמר הכתוב, אלוהי כל הארץ יקרא וכולי. אני קצת מדלג. והנה השם הנכבד יתברך אלוהי אלוהים בכל העולם ואלוהי ארץ ישראל שהיא נחלת השם. בכל העולם הוא אלוהי האלוהים ובארץ ישראל הוא אלוהי ארץ ישראל היא נחלת השם. וזה טעם וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, כי אלוהות נוחרים בארץ השם ובנחלתו. מה זה אלוהי נחר הארץ? כי שאר האלוהות הם בארץ ישראל הם נוחרים. בסדר? מה שבחוץ לארץ יש מקום לשרים, חס שלנו לא לעבוד אותם, אסור גם. אבל בארץ ישראל בכלל אין לזה מקום. זהו שנאמר, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בהם את האריות, כן? הסיפור על הקוטים, סנחריב מלך אשור, מוצא פטנט חדש, שלא היה קיים עד אז, שכשהוא מנצח איזה מקום, כדי שלא יהיה מרידות, הוא מתחיל להניע עמים שלמים. לקח את העם הזה מפה לפה, את העם הזה מפה לפה, ויוצר פחות רצון, פחות חשק למרוד, ככה הוא יותר שולט במלאכות האדירות שהוא כובש. זה מה שהוא עושה גם בארץ ישראל, בא, מגלה את עשרת השבטים, ומביא לפה קוטים, פרוואים, כל מיני שמות של עמים, ואז מסופר שמגיעים האריות ומתחילים לאכול את הקוטים. פתאום תופעה חדשה, מגיעים האריות, אוכלים, הורגים שם אחד אחרי השני. ואז מספרים את זה, ואז הוא מביא להם מחזיר מהגלות כהנים שיצאו לגלות של עם ישראל, שלמדו אותם את משפט אלוהי הארץ, ככה כתוב. ואז האריות, כשהם שינו את המעשים שלהם, הם המשיכו לעבוד עבודה זרה לאלוהים שלהם, אבל גם שמרו על האריות, שמרו על כמה דברים, האריות בעין, כן? שמרו על כמה דברים שהם שייכים לארץ ישראל במיוחד, ואז האריות הפסיקו לאכול אותם, לכן חז"ל קוראים לקוטים גירי אריות. אחת הדעות בגמרא, הם התגיירו לא מצד אהבת האמת, אלא מפחד מהאריות, בסדר? ואז הוא מראה למה, כי ארץ ישראל... זה השאלה עכשיו בגמרא, בסדר? יש איזה שתי דעות. אבל בכל אופן, הוא מראה כי ארץ ישראל אינה כשאר ארצות. כשהם היו בקוט בארץ שלהם, לא קרה כלום. הם חיו עם כל הדומה שלהם והכל היה בסדר. הגיעו לארץ ישראל, פתאום מגיעים האריות. למה? כי ארץ ישראל לא סובלת את זה. עד שהם למדו איך להתנהג בארץ ישראל. והוא מביא פה את מאמר חז"ל, כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מה זה, למה דומה כמי שאין לו אלוה? כי בארץ ישראל אתה תחת הקדוש ברוך הוא. כשאתה בחוץ לארץ, ברור שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אבל אתה נמצא תחת איזה שר של אותה אומה שאתה נמצא תחתיה. אז זה דומה, זה לא באמת, אבל דומה כמי שאין לו אלוה. אתה לא נמצא ישר תחת הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא תחת איזה שר של איזה אומה. והדגשנו פה, עיקר כל המצוות לא יושבים בארץ השם וכו' וכו', ואומר הרמב"ן, תקראו את זה, אני מדלג קצת, ואתם בעצמכם תקראו, מביא ישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות שבתורה, למה? כי כל המצוות הם רק בארץ ישראל בצורה השלמה שלהם. אז מי שיושב בארץ ישראל עכשיו הוא שייך בכל המצוות, כשהוא בחוץ לארץ, אז הקיום של המצוות שלו מאוד חסר. וזוהי מצוות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ, הסירו תולעת אחר שבתוככם והתארו. כשנכנסים לארץ, יעקב אומר, תוציאו עכשיו את כל אלוהי הנכר. הרי בסיפור עם שכם, לקחו הרבה שלל, כולל דברים מזהב וכסף שהם היו אלילים של הגויים. הוא אומר, זהו, אנחנו נכנסים לארץ, תוציאו את זה. ויעקב אבינו קובר את זה באדמה. למה? צריך להתאר עכשיו. אי אפשר שיהיה לנו שמץ של משהו שהוא מהתומה הזאת של עבודה זרה, כי נכנסים לארץ ישראל. ולכן גם רחל, בזכות, אומר הרמב"ן, בזכותה היא לא מתה בחוץ לארץ, כן? הקדוש ברוך הוא חיכה לה כי זו זכות למות בארץ ישראל, ובזכותו של יעקב היא מתה בכניסה לארץ כדי שהוא לא יעבור על שתי אחיות כשהוא בתוך ארץ ישראל וכו'. ואין רשות לפרש בעניין הארץ יותר מזה, אומר הרמב"ן, כבר הסברתי יותר מדי, אבל תדע יש פה סוד עמוק, תסתכל בארץ הראשונה נזכרת בפסוק בראשית, יש שם סוד גדול, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואת הארץ, יש פה סוד מאוד גדול, לא מגלה לנו, אבל הוא רומז אותו. טוב, זה הרמב"ן.
אפשר להבין את זה עוד קצת. שעובדים בארץ, פשוט
ישראל, והשמיים בחו"ל. כן, אבל יש שם סוד יותר עמוק, כאילו ארץ ישראל מדבר שם משהו שקשור לספירות, שזה גם קשור לארץ ישראל, אבל בסדר, זה... אומר, זה קשור לעניין הזה, מה שדיברנו. אני רוצה שנראה עוד שני מקורות ברב זצ"ל להשלים את התמונה. מקור ראשון בקובץ A, ר' מ"ב, ובדף הנוסף שלך. אחרי שראינו את היסודות דרך חז"ל, דברי חז"ל בספרי ודרך הרמב"ן, אז הדברים של הרב פה אני חושב יותר יאירו ויותר יעזרו לנו להתרומם דרכו. בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. את הרב מתאר פה את המצוות ככלים להופיע את רוח השם האדירה שנמצאת בשורש נשמתנו הפרטית והכללית. האור הזה צריך להתאפס בכלים, מפה ישתוקקו שלנו לקיום המצוות. כי אנחנו רוצים שאור, כמו שאור, נכון? נר, נר מצווה בתורה אור. יש לך אור, אבל צריך שהאור הזה יתאפס בנר, שיש פה כלי עם שמן ופתילה, שהאור, השלבת יתאפס וככה זה מאיר. אור לא יכול להאיר אם אין לו חומר להתאפס בו, ככה בעולם שלנו. אז גם ככה יש לנו השתוקקות שאותו אור גדול שנמצא האור האלוקי, שאמור לחול על עם ישראל ונמצא בנשמה שלנו, שהוא יבוא ויתפרט לכל הכלים, שזה המצוות. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, הצדיקים עוד יותר מרגישים את זה. אנשים, כמו שתיארנו קודם, אנשים הפשוטים פחות מרגישים את הצורך הזה, ולפעמים פחות מתחברים גם למצוות, אבל הצדיקים, הם מקיימים את המצוות מתוך ההשתוקקות, מרגישים שאני רוצה שיהיה לי במה לתפוס את האור הזה שאני מרגיש מבפנים. אז הם עוד יותר משתוקקים לקיום הזה של המצוות. יקודש קודש שוקד ועולה. ובלב כל האומה הוא ביום ימים ימים, רואים שכלל ישראל הוא, יכול להיות שפרטים לפעמים קשה, דור יותר, דור פחות, אבל כללות האומה היא אוחזת במצוות לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו עכשיו בדורות האחרונים בתהליך של כפירה, שאותו גם כן צריך להבין, אבל רואים שכל ההיסטוריה עם ישראל אוחז את זה באור של המצוות, וגם היום, ומתנועת ההשכלה ועד היום, תוך כל התהליך של הכפירה עדיין עם ישראל אוחז, פחות חלקים גדולים ממנו, אוחזים במצוות ברמה כזאת ואחרת, יש מצוות שיותר אוחזים, כמו יום כיפור וכו', ברית מילה, ליל הסדר, והם לא בדקדוק של כל הדברים, ובטח יש ציבורים בעם ישראל ששומרים גם על כל דקדוקי המצוות. בכללות האומה היא לא עזבה את המצוות. גם בדורנו, עם כל ההשכלה והכפירה, כללות האומה לא עזבה את המצוות. כל חפץ החירות, כל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא מתירה, ולא הגבלה, וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. אומר הרב, התשוקה של עם ישראל לארץ ישראל, כל ההיסטוריה, כולל דור העלייה הראשונה והשנייה והשלישית והחלוצים וכו', יכול להיות שמבטאים אותה בצורות נמוכות. אומר הרב, מה פנימיות התשוקה לחזור לארץ ישראל? כי עם ישראל יודע בידיעה פנימית, בתחושה פנימית, שהאור האלוקי המיוחד של עם ישראל יכול להופיע רק דרך כל המצוות, שזה רק בארץ ישראל. וכולי וכולי. טוב, תראו פה בהמשך, בסדר? אני רוצה שנראה עוד. יודעים מה, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו נראה. התשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, שנשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם והכל חפצים להתאחד עמו, לטעום נעימת חייו. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה ושמירת צביונה, אשמה וערכה, אמונתה, מסת נפשה, כלולו בתשוקת חיי האמת, והחיים של המצוות כולן שיעל עליה אור התורה בכל מלואו וטובו. אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחה הפנימי, לא לבד לקרבת אלוהים כללית, כי מחיי ישראל אמיתיים, להכתבתן של המצוות בציור ורעיון, בשירה ובפועל, כן, איך יכול להיות? על מה אתה מדבר? כי תסתכל על עם ישראל, הרי יש הרבה שרחוקים בכלל מאמונה. אתה רוצה להגיד לי שגם אצלם, פנימיות הרוח שלהם משתוקקת לדבר הזה? אומר הרב, אל יפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה. מי שקשור לעומק של כנסת ישראל, יודע, כן, גם אם דיברנו על זה קצת, גם אם בצד החיצוני נראה לך שחיים ברובד מאוד נמוך ושטחי ורחוק מאמונה, תדע לך שכל הזמן כוח החיים הפנימי בוער ומשתוקק להופעת האור הישראלי המיוחד דרך התורה והמצוות בארץ ישראל. והרב ראה את זה, זאת אומרת, בתוך המבט הפנימי היה לו אמון בעם ישראל, ואמון בדור הזה שחוזר לארץ ישראל, גם אם אנשים אפילו לא מבינים מה מניע אותם, או מסבירים את זה בכל מיני הסברות נמוכות וחיצוניות, הרב אמר, הכוח הפנימי שמניע זה הכוח. ולכן אנחנו רק צריכים לאפשר לו להידלק, כן? לקלף קצת הקליפות מבחוץ והוא ידלק, ואנחנו רואים בדור שלנו שזה הולך ונדלק, הולך ומאיר, ואנחנו, יש לנו דרך, אבל אנחנו בכיוון הנכון בעזרת השם, יש גם כמה דברים לתקן. זהו רז הגבורה, רומות החיים אשר לעד לא איתנו, אשר עשה אותה המאדם בחיים. פסקה אחרונה, שהיא תשלים וגם תאזן קצת. הגמרא במסכת ברכות דף סמך ג' מספרת, אמר רב סיף, רבי אבא משתאי, כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים, וקובע חודשים בחוץ על הארץ, כן? ירד חנינא, רב חנינא, בן אח של רבי יהושע לגלות, והוא היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. כשהכלל הוא שעיבור שנים וקביעת חודשים צריך להיות דווקא בארץ ישראל, אלא אם כן ירד גדול הדור לחוץ לארץ שלא ישיר גדולים כמו בארץ ישראל. בסדר? אז שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפה ובן בנו של חייב בן קבוטה. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? אמרו לי ללמוד תורה בנו. הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדורים, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, וכולי. התחילו מטמא ומתארים. בהתחלה הוא נותן להם מחמאות, זה גדולי הדור, אבות אביהם היו בבית המקדש וכולי. עכשיו הוא התחיל לטמא, כמה היה שם כל מיני שאלות הלכתיות, הוא אמר, זה טמא? הוא לא, זה טהור, כן, הם אומרים. הוא אמר, שאלו אותו משהו, אמר, זה אסור? הם מתירים. אמר, מה קורה פה? הכריז עליהם אנשים הללו של שווה, הם של טהור הם. אמרו לו, כבר בנית, היית יכול לסתור, אתה לא יכול לחזור, נגעת נסעת, כן, אמרת שאנחנו אנשים גדולים, אל תחזור בך עכשיו. אמר לי, מפני מה אני מתאמה ואתם מתארים, אני עושר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. אמר להם, ולא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. הרבי עקיבא גם עשה עיבור שנה בחוץ לארץ, אז מה אתם כועסים עליי? אמרו לו, רבי עקיבא, שלא נניח כמותו בארץ ישראל, רבי עקיבא, כשהוא יצא, הוא היה גדול הדור, אז רק הוא יכל להעבר, אז היה בסדר. אבל גם אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי קרניים והם שיגרונו אצלך. נכון, כשיצאת היו גדיים, אבל בינתיים עברו כמה שנים, כבר נעשו תיישים, ועכשיו הם גם כן גדולים, ולכן אתה לא יכול לעבר בחוץ לארץ. הם שלחו אותנו אליך, שתחזור בך ולא תעבר יותר. יש שם המשך לסיפור, לא משנה כאן. אומר הרב בעיניה.
מה רצינו לקבל מהסיפור כאילו?
את הפסקה בעיניה. רק רצינו רק על הפסקה. מה השורה שמשמעותית לנו, סיפרנו כבר את כל הסיפור, שלא מעברים שנים בחוץ על הארץ, אלא אם כן זה גדול הדור. בסדר? על זה מסביר הרב בעיניה. אם שיסוד התורה הוא לדעת שמגמתה הכללית הוא קיומם של ישראל והפרחתם בארץ ישראל על פי כל כוחותיהם הנפשיים הקדושים שהם מורשה קדעת יעקב. קודם כל המשפט הזה עומד בפני עצמו. יסוד התורה לדעת שמגמתה הכללית קיום של עם ישראל והפרחתם בארץ ישראל עם כל הכוחות הנפשיים הקדושים וכו'. אבל עם זה שלדעת שהתורה בקיומה מצד ביטחונה הנצחי אינה קשורה בשום מקרה וארץ, כי בחילופי המצבים ונדידת ישראל בעמים במשך גלות ארוך ומר, עם כל זה תורת השם איתם. באמת חייב להיות שיהיה כוח שהולך איתנו גם בגלות. תחשבו מה זה, אם היינו 2,000 שנה בגלות בלי תורה, מה היה נשאר מעם ישראל? הכוח שהחזיק אותנו בגלות זה התורה הקדושה, ויש כוח לתורה, זה פלא עצום שיש כוח לתורה להחזיק אותנו גם כשנמצאים בגלות. למרות שעיקר המגמה של עם ישראל זה בארץ ישראל. כמו שיש לנו איזה שנורקל כזה, כן? צללנו במים 2,000 שנה, מה שנתנו קצת לנשום אוויר, היה לנו איזה שנורקל, זה התורה. אבל זה לא העיקר, אי אפשר להישאר בגלות עם התורה. המגמה היא לחזור לארץ ישראל. אבל צריך לדעת שיש כוח לתורה גם בלי ארץ ישראל. כן, אחרת לא היה לנו שום קיום בגלות. על כן, ביות עיקר התורה בחוץ לארץ, אם עיקר התורה, הכוונה הגדול הדור נמצא בחוץ לארץ, אם עיקר התורה גם בארץ ישראל, אז מה צריך את הגלות? אז תלכו אחרי ארץ ישראל, אחרי גדולי הדור שבארץ ישראל. אבל אם עכשיו גדולי הדור נמצאים בחוץ לארץ, אז התורה, מרכז התורה בחוץ לארץ, ואז יתקיים כל דבר כתורה. ש... שאם היו דברים צריכים דווקא לארץ ישראל, גם להיות גדול העולם בתורה בחוץ לארץ, היה נראה כאילו התורה קשורה בקיומה בארץ ישראל אשר תיבטל חלילה ונתק ישראל ממנה, כן? באמת התורה קיימת לעולם. ואת חייב להיות, אם גם כשגדול הדור נמצא בחוץ לארץ הולכים אחרי ארץ ישראל, אז מה המשראל היה מבין? שגם התורה בלי ארץ ישראל אין לה משמעות. ואז כשיוצאים לגלות, אז אומרים גם כבר אין תורה, והיינו מתפרקים. למרות שזה נכון, חז"ל אומרים, כיוון שגלו ישראל מקומם אין לך ביטול תורה גדול מזה. עוד נדבר גם על זה, על זה שהתורה חסרה בגלות. על מה שהרב אומר, נכון שהיא חסרה, אבל יש לה עדיין קיום. לכן אם גדול הדור בתורה ובחוץ לארץ, עכשיו הולכים דרכו.
אתה עזוב את התורה לא תראה.
מה זה?
אתה עזוב את הארץ, יש לנו משלמות תורה.
נכון, אחד הדברים שמותר לעזוב את ארץ ישראל כדי ללמוד תורה. מה אתה אומר אותו?
דקה.
התורה לא תראה בארץ ישראל, אבל זה עיקר...
לא שהיא לא תלויה. יש בצד שלא תלוי בארץ ישראל. ודאי שהופעה שלמה של תורה אי אפשר בלי ארץ ישראל. אבל יש צד, הגדרנו את זה כמו שנורקל, כמו מסכת חמצן כזאת לאדם שהוא לא בריא. יש צד שהתורה יכולה להתקיים גם בחוץ לארץ. בסדר? זה מה שמקיים אותנו בגלות. בוודאי שגם התורה, ראינו את זה באיגרת התקווה, ונראה את זה, אין תורה כתורת ארץ ישראל. חז"ל. ודאי שיש צד בתורה שהוא לא מופיע בחוץ לארץ. אבל יש צד בתורה שיכול להתקיים גם בחוץ לארץ. מה אתה אומר?
אוקיי.
כן.
אז איזה משלושת הדברים יותר מוכרים לקראת השם? יש לנו את עם ישראל, עוד ישראל, ועוד ישראל. איזה קשר
בינינו
יותר
מחייב? אז רגע, עוד שנייה, בואו נסיים את הפסקה. אלא ש... אלא שצריך להכיר שסיבת נצחיות התורה היא מפני שאנו מובטחים בדבר השם אשר יקום לעולם ששוב נשוב לארץ חמדה. והנה שם על העם סגולה כאשר דיבר השם לנו. זאת אומרת, גם מה שהתורה מתקיימת בחוץ לארץ זה רק בגלל ההבטחה האלוקית שנחזור לארץ ישראל. אז בינתיים, מה הכוח שמקיים אותנו? זה התורה. גם בגל... זה בדיוק הציבי לך ציונים, כן? שגם קיום התורה בחוץ לארץ הוא כדי שנחזור לארץ ישראל. על כן, אם יכריח הכרח את עצם מרכז של תורה, תהיה קיומה מכוונת גם כן בארץ הגלות. אבל כל האפשר להיות קשר התורה מתייחס אל ארץ ישראל, זאת היא אחת מעיקרי הגדולים. לכן, אם עכשיו יש... הוא גדול הדור בחוץ לארץ, אבל כבר יש גם גדולי דור בארץ ישראל, אומרים לו תפסיק, מחזירים את המרכז לארץ ישראל, כי זה עיקר התורה. למרות שהוא היה באותה רמה, כביכול ככה ממש מה בפשט, שעכשיו הוא והתלמידים שלו עכשיו כביכול באותה רמה, הם נעשו תיישים, אבל הוא גם, ודאי, הוא ודאי גדול הדור, אבל לא, אם יש עכשיו גם תיישים בארץ ישראל, מחזירים את המרכז לארץ ישראל, כי ודאי שכל המגמה של תורה זה בארץ ישראל.
אז הרב, אם יש עכשיו גדולי דור בחו"ל, אז זה בידיעה שכאילו אין גדול דור בארץ, אם הם נשארים בחו"ל.
אני לא, שוב אני אומר, אני לא יודע לתרץ גדולי ישראל שנמצאים בחוץ לארץ ולא עולים לארץ ישראל. אני לא יודע לתרץ את זה, בסדר? לפעמים יש גם שיקולים שאדם רב גדול מרגיש שהוא צריך עכשיו להישאר עם הקהילה שלו בחוץ לארץ, כי אם הוא ילך עכשיו היא תתפרק, אני לא יודע, לא נכנס עכשיו, אני לא יודע, אין לי תשובה על זה. אבל בוודאי שההדרכה הפשוטה של התורה זה ארץ ישראל, בלי ארץ ישראל, בהקשר הזה ראינו, כל קיום המצוות מאבד את עיקר עניינו. לא שלא חייבים חס ושלום, גם אם אדם שיהיה טיול בחוץ לארץ חייב בכל תרג מצוות, שלא תהיות בארץ, כן? ודאי, חס ושלום שאף אחד לא יבין אחרת. אבל צריך להבין שעיקר המהות העצמית של קיום המצוות הוא רק בארץ ישראל, כמו שראינו את זה פה, מחז"ל, מהרמב"ן, מהרב זצ"ל וכולי, כן.
אם יהיו דברים צריכים דווקא לדעת ישראל, אז גם להיות
גדול העולם בתורה בחו"ל, היה נראה
כאילו
התורה קשורה בקיומה
בארץ ישראל,
שזה מבטל את קיבתה שלילה, והיא נגיד ישראל עם אלה. כן. זה אומר חלילה שהתורה תהיה תלויה ב... לא. הכוונה שהיא תלויה ברמה שבחוץ לארץ אין לה שום משמעות. זה לא. התורה לא תלויה בחוץ לארץ שהיא נעלמת בחוץ לארץ. אבל ברור, זה מה שהוא כותב. כל האפשר להוקח תורה מתחילת ארץ ישראל זה אחד מקרא הגדולים, מה שכותב בתחילה, יסוד התורה, מגמתה הכללית, קיומה של ישראל ואותם בארץ ישראל, זה ודאי עיקר התורה. בסדר?
לא, 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 זה לא...
נסכם, רגע, אבל אני צריך לראות לך שאלה. בואו נסתכל עכשיו בצד ה... דרך החיוב. להבין, אנחנו היום, מה שאבותינו התפללו, אלפי שנים לחזור לארץ ישראל, כל קיום מצווה, אדם עכשיו קם בבוקר מניח תפילין, שם ציצית, שומר שבת, סוכה, לולב, שופר, כל הדברים האלה, להבין שהכל מתחדש עכשיו בארץ ישראל. עם ישראל חוזר לארץ ישראל ומקיים את הרג מצוות. תחשבו, אורות שאלפיים שנה היו חסרים. כי קיימו מצוות בחוץ לארץ, אבל האור המרכזי של המצוות היה חסר. והדור שלנו, הדורות האחרונים, שזוכים עכשיו לעלות לארץ ישראל ולקיים את המצוות, זה נולדות בעולם עכשיו הערות חדשות שמכוח קיימו מצוות, שלא יוכלו להעיר בחוץ לארץ. זה מרגש רק לחשוב על זה. לשאלה, עוד שנייה. לשאלה של יהודה. אז שאלת בעצם אז במשולש של השאלה מה עושה ארץ ישראל בתורה, מה היחס ביניהם?
אתה רואה שיש כאן איזה, שיש תזכה בין בעצם הדבר הפשוט בין ארץ ישראל לתורת ישראל, אנחנו יודעים על הקשר של בין עם ישראל לשניהם.
כן.
ואז זה נראה שמה שקורה כשאנחנו יוצאים מארץ, אז זה כאילו נוצר פה איזשהו משהו, וכאילו התורה נקראת כאילו בין שני הצדדים, או משהו.
כן, נכון. בסוף, ריאל מסרטט לנו שבסוף זה מתחיל מעם ישראל. עם ישראל זה האדם הוא המרכז, כן? זה הסגולה חלה בו. אבל זה במשל, זה הענבים שאתה שותל אותם בקרם. העיקר זה הענבים כביכול. אבל הוא אומר, אבל בסוף זה קשר של חיים. זאת אומרת, זה כמו איש בלי אישה כביכול, כן? את עם ישראל בסוף תלויות בארץ ישראל. ככה התיאור של ריאל, אבל יש את זה, זה הרבה להעמיק בזה וכרגע נסתכל בתשובה הזאת. שאלה אחרונה.
הרב כבר עכשיו שנייה לסיכום.
לסיכום, כן. ראינו היום שהמצוות עיקר עניינה בארץ ישראל. זה אומר שכשעם ישראל עולה לארץ ישראל, אם אנחנו יודעים שכל מצווה עכשיו מולידה, כמו שראינו, מולידה אור אלוקי, כשאדם מקיים מצווה עכשיו מופיע אור אלוקי בעולם, דרך הקיום של ציווי השם, אז יש, האורות האלה הם מופיעים דווקא, בוא נגיד ככה, כמשל, לסבר את האוזן, כי מקיים את המצוות בגלות, זה הערות מאוד מאוד עמומות, עטופות בהרבה חושך ובמסכים. וכשמקיימים אותם בארץ ישראל, זה עכשיו מאיר הערה גדולה, בטח כשזה פרטים, וקל וחומר, כשזה האומה חוזרת ומקיימת עכשיו מצוות כלליות, כמו יישוב הארץ, כמו מצוות המלחמה, כמו מצוות של שמירת שבת וכו' וכו', נולדות, מופיעות הערות חדשות שהעולם חיכה עליהם, בטח עם ישראל וכל העולם, חיכה עליהם אלפי שנים, וזה זה, 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 זה דבר אדיר, דבר, כן, זה דבר מדהים להבין, לחשוב על זה, שכשאני עכשיו מקיים מצווה, לעומת מה שסבא שלי או סבא של סבא שלי קיים את המצווה הזאת בחוץ לארץ, אני זוכה למשהו שהוא לא זכה. אנחנו זכינו, הדור שלנו, וזה השליחים של כל הדורות, וזה בוודאי חלק משמעותי מתהליך הגאולה. זהו, נעצור בזה, נמשיך בזה.
תודה רבה. כן, יש לך משהו?